אוקיי, השבוע אנחנו מדברים על הנאמנות של האדם על עצמו בקשר לקורבן. וראינו את המחלוקת בין רבי מאיר והרבנן במקרה שהוא רוצה לפתור את עצמו מקורבן. וראינו אצלנו בגמרא את החידוש שהפה יכול לחייב את הקורבן. וחלק מהדיון הוא הכיף של החידוש הזה. כי אם זה חידוש יותר גדול, אז זה חידוש גדול. אם זה חידוש יותר קטן, אז זה פחות גדול. מבחינת היקף היכולת, האם האדם נאמן גם מול עדים שבאים לפתור? כפי שראינו אתמול, זה תלוי בשאלה שדנו, שאנחנו דיברנו על זה אתמול. למה תוספות מחדש שהוא נאמן גם נגד עדים? בואו נזכר בתוספות. מה לפיו שכן מחייבו קורבן תורבה בעדים פירוש? שכן מחייבו קורבן אפילו העדים מחישים אותו. שכן מחייבו קורבן אפילו העדים מחישים אותו. ואומרים לאו חלב הווה אלא שומן. דאי אין העדים מחישים אותו. איך היא כמה תאמר בעדים, עדים נעמי מחייבים אותו קורבן, אני לא מחישה. כיוון שתוספות מניח שעדים מחייבים את הקורבן כשהוא לא מחיש אותם, אם הפה הוא יותר מזה, סימן שהפה מחייב קורבן גם אם עדים מחישים אותו. אוקיי. אוקיי. ותוספות, בגלל שהוא מבין שבאמת יש פה חידוש גדול, שהפה נאמן גם נגד עדים, לכן תוספות צריך לומר ולהוסיף, וזאת הסוגיה סוברת כלישנה דפרק אמרו לו, דמפרש תעמיינו דרבננדה לקמן, דאמרו לו אכלת חלב, ואומר לא אכלתי, דפטור משום דאדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש. אם פה יש חידוש שהאדם נאמן גם נגד עדים, על מה זה מבוסס? אז זה לפי שיטתם של הרבנן, ההבנה שהרבנן סוברים שהוא נאמן, ולא רק שהוא יכול לגונן עם מיגו. כן, כולם מבינים את זה? הרטב"א מדגיש את הנקודה הזאת, כשהוא מסביר בזה למה רש"י הביא את הפסוק של והתוודה. ראינו את הרטב"א הזאת בסוף עמוד 6, שהוא מביא את התשובה של הרמב"ן, ודוחה את התשובה של הרמב"ן, שאומר שאם הוא לא יודע אין כאן הודעה, אז בסדר. ולכן הוא אומר, יש ליישב כי רש"י זה על מאור התלמוד נשמר מזה שפירש מה לפיו שכן מחייבו קורבן, תכתיב והתוודה אשר חטא והביא את השמו, פירש הוא משמע אפילו עדים מחישים אותו. אומר הרטב"א, לכן רש"י הביא את הפסוק לא רק או הודה אליו, אלא התוודה, כי זה הבסיס לכך שהפה נאמן גם נגד עדים. הרמב"ן שראינו אתמול, הוא הבין שגם במצב שהאדם שותק, אין החיוב בגלל העדים, העדים לא מחייבים אותו קורבן, ולכן הוא לא צריך לחדש שהפה נאמן גם נגד עדים. וכך בתוספות בקריטות. ומאי פר אחד דפיף מחייב קורבן, היינו כשאין עדים מחישן, שהפה נאמן רק כשאין החשה. אפשר לומר שהנאמנות הוא רק לפתור. הנאמנות הוא רק לפתור. והוא תנאי לחיוב, אבל הוא לא מחייב. הבן אדם לא מחייב נגד עדים. אז זו השאלה הראשונה, השאלה שדיברנו עליה אתמול. יש עוד שאלה בקשר להיקף, וזה הדיון של השיטה המקובצת בשם תוספות חיצוניים ותוספות רבינו פרץ. מה הוא מבין? ששאלו, כשהעדים מחישים אותו, היאך יסמכו הכהנים על פיו להקריב קורבן, אהבי חולין בעזר. מה זה הפה נאמן? הפה נאמן גם נגד עדים, איך הכהנים יביאו קורבן כזה? יש לשיטה מקובצת שתי תשובות. התשובה הראשונה, כן. ויש לומר, כיוון דאדם נאמן על עצמו יותר ממאה עדים, אם באו הכהנים להקריבו, אין מוחים בידם. זה לא אומר שאנחנו נחייב את הכהנים, אבל אין מוחים בידם. כיוון דאדם נאמן על עצמו יותר ממאה עדים, אין מוחים בידם. הכהנים יכולים להביא את הקורבן. יש פה נאמנות. וזה מדויק בשיטה מקובצת, כפי שראינו בתוספות כאן, שמה הבסיס? כיוון דאדם נאמן על עצמו יותר ממאה עדים. נכון. אדם נאמן על עצמו יותר ממאה עדים. יש פה נאמנות? יש פה נאמנות. ואז יש נוסחה אחרינה. לא אם באו הכהנים להקריבו, אלא אם בא להקריבו. אם בא להקריבו, אין הכהנים מוכים בידו. לא שהכהנים יביאו, הוא יביא. איפה יש מקור בגמרא לחילוק כזה? בגמרא בכריתות. אם נחזור לגמרא בכריתות בעמוד השני, כתוב בסוף, אמר רב נחמן, הלכה כרבי יהודה, אמר רב יוסף, לא אמרה, אלא בינו לבין עצמו ולעצמו. וזה מובן, זה נאמנות שמוגבלת לעצמו. אנחנו מבינים בדיוק את ההבדל בין שתי התשובות בשיטה המקובצת, וכך בקובץ הערות של רב חנן, כך בקובץ הערות של רב חנן, נוסח אחר, כן, חילוק הנוסחות בזה, ולנוסחה הראשונה הוא הד נאמן על עצמו, היינו דלגבי עצמו צריכים כל העולם להאמינו. וכיוון שאנו מאמינים לו שהוא חייב בקורבן, ממילא אינו חולין בעזרה. נוסח אחר הוא נאמן על עצמו, כמו באומרת ברילים גם קום טרי וטרי, שהוא יכול להתנהג כך, אבל כל העולם אין מאמינים לו, גם לגבי חיוב עצמו. אבל לפי הפירוש הראשון לגבי עצמו צריכים כל העולם להאמינו. אז שתי השאלות האלו של ההיקף בעצם תלויים בבסיס הנאמנות, כפי שאמרנו. תוספות, גם כאן וגם על קריטות, תולה את סוגייתנו במנדה אמר שיש נאמנות. כפי שראינו, וזאת הסוגיה סוברת כלישנה דפרק, אמרו לו, אוקיי. וכך גם בקריטות, מהכיוון השני, כי בקריטות תוספות הבין שמפשט בי דתעמי עוד רבנן דפליג ילד רב מאיר הווי משום מתארץ דיבור כדמש מהוכה. נכון? תוספות בקריטות אומר שהמסקנה של הסוגיה בקריטות נראית שהרבנן בנויים על מתארץ דיבור. ואם כן הוא שואל, והך סוגי דהוכה קשה להודה פרקם לבב המציע. כי בסוגי דבב המציע משתמע שיש נאמנות. כפי שתוספות אומר כאן. והסוגיה בקריטות משתמע שבונים על עמיגו. תוספות באמת לא מתרץ את הסתירה הזאת. המכנה המשותף בין תוספות אצלנו ותוספות בקריטות היא ששניהם מניחים שסוגייתנו בנויה על האופציה של נאמנות. כמובן, החידוש של סוגייתנו זה לא רק שיש נאמנות, אלא שהוא נאמן לחייב את עצמו, ושלפי תוספות הוא נאמן לחייב את עצמו גם נגד עדים. עכשיו יש פה שתי שאלות. א', האם האדם, שלוש שאלות, האם האדם נאמן? זה הדיון בקריטות. האם הוא נאמן חייב את עצמו? זה החידוש של בבא מציע. והאם הוא נאמן על עצמו גם נגד עדים? שזה החידוש של תוספות. כי מה שראינו לפני יומיים, מבחינת הנאמנות, רוב ההסברים הם נאמנות לפתור את עצמו. כדוגמה, ראינו את רש"י. יש אומדנה שבן אדם לא יפתור את עצמו אם הוא צריך להביא קורבן. או עוד הסבר, ראינו בתוספות ישנים בשם הריבה ובגרוע. בן אדם נאמן, כן, להחמיר על עצמו. אוקיי. או בן אדם נאמן, פה לפתור את עצמו כי יש צורך בידיעתו. אבל פה מדובר שהוא נאמן נאמן. כן, הוא נאמן נאמן. וזה הניסוח של הרמב"ן. זה הניסוח של הרמב"ן. בואו נעזור לרמב"ן בעמוד השלישי. הרמב"ן אומר תעמא דמילתא. משום דכיוון דמילתא דנפשיהי מהמן. דאינמי לא ניחא ליה להביא קורבן אין ממשכנין אותו. הלכך הוא נאמן על עצמו יותר ממאה איש שעסק ודבר אין לו עם אדם. זה משתמע נאמנות. ולא רק לפתור את עצמו, נכון? הרמב"ן אמנם אומר שאם הוא לא רוצה להביא קורבן אין ממשכנין אותו, אבל הוא לא אומר שלכן הוא נאמן לפתור את עצמו. הוא נאמן על עצמו יותר ממאה איש, זה לא קשור לאנשים אחרים. ומעניין מאוד שהרמב"ן אומר את הניסוח החזק הזה פה בבא מציע, אבל לא ביבמות. נשאיר את האצבע על בבא מציע ונגיע לרמב"ן ביבמות. הרמב"ן ביבמות אומר דכיוון דמילתא דנפשיהי וחייבי חטאות והאשמות אין ממשכנין אותם מה יש לבית דין עליו? אם ירצה להתכפר יביא קורבן ויתכפר, ואם לאו לא יתכפר. מה חסר פה בניסוח של הרמב"ן ביבמות? מה הנאמנות? הוא לא מדבר על זה שנאמנות, נכון? זה עניין שלו, ואנחנו לא קופים עליו, אז יעשה מה שהוא רוצה. למה הרמב"ן מדבר בצורה רחבה הזאת על הנאמנות דווקא אצלנו בבבא מציעא? כי בסוגיה בכריתות, במחלוקת בין הרבנן ורבי מאיר, בעצם השאלה היא אם הוא יכול לפתור את עצמו. לא צריך נאמנות לזה. צריך להגיד שזה תלוי בו, הוא יעשה מה שהוא רוצה. פה בבבא מציעא יש את החידוש הגדול יותר. שהוא נאמן חייב. נאמן חייב. אז ברור שמדובר בנאמנות. גם לפי הרמב"ן, נכון? שאולי לא אומר, הרמב"ן מסתפק בזה, שהוא נאמן נגד עדים. גם לפי הרבנן. מדובר פה בנאמנות. ולכן פה הרמב"ן מדגיש את העניין הזה של הנאמנות עד הסוף. אוקיי. אני מקווה שאתם מרגישים שלמדתם את הסוגיה טוב. זה בוודאי סוגיה רחבה. ושבוע הבא אני רוצה שם אנחנו נמשיך. טוב, משהו על פרשת שבוע. יש דיוק של חז"ל על החיים של יעקב אבינו, שהוא אומר, שחז"ל אומרים, שהוא למד בישיבה בדרך שלו ללבן. יעקב אמר לפרעה, ימי שני מגורי, 30 ו-100 שנה. צא וחשוב י' ד' שלפני לידת יוסף, ו-30 של יוסף, ו-9 משמלך עד שבא יעקב. הרי נון ג' וכשפירש מאביו, היה בן סמך ג' הרי קוף י' ו', והוא אומר 30 ו-100 שנה, הרי חסרים י' ד' שנים. הלמדת שאחרי שקיבל הברכות נתמן בבית עבר י' ד' שנים. אבל לא נענש להם בזכות התורה וכו'. אז קודם כל, יש פה משהו שאולי אנשים לא שמים לב אליו. כולם מדברים על ישיבת שם ועבר. נכון, יש ישיבה? זה היה מנוהל על ידי שם ועבר. אוקיי. פה מוזכר רק עבר. נכון, לא שם. וכנראה שהיו ישיבות שונות. שם ועבר. כך רואים ביושב אוהלים, יעקב ישתם יושב אוהלים. למה זה שני אוהלים? רש"י אומר, ישיבתו של שם וישיבתו של עבר. אז יש לדון, כאילו, מה היה היחס בין שתי הישיבות האלו, אבל מכל מקום, אומרים שהוא למד בישיבה. וברור שלפני שהוא יצא לחוץ לארץ, והיה צריך להתמודד עם דברים לא פשוטים, אז הוא רצה להתחזק בישיבה. כמה שנים? 14 שנים. אני מדמיין בעצמי את השאלה כשהגיע לשן הבית, התחיל לדבר עם ההורים שלו. אז ההורים אמרו לעבר, תשמע, אנחנו לא נגד שן הבית, אבל מפחדים שזה יהיה 14 שנים. 14 שנים, מי לומד בישיבה 14 שנים? לא, לא, זה שנה שנתיים. אני חושב שיש כמה דברים שאפשר ללמוד מהניסוח של חז"ל של הדברים. ואני רוצה לדבר על שתי נקודות. הנקודה הראשונה כתוב ככה, הלמדת שאחרי שקיבל הברכות נתמן בבית עבר. מה זה נתמן? מה זה המילה נתמן? אתם מכירים מילה דומה? הטמנה, הטמנה. מה זה הטמנה בשבת? יודעים? שיש מכסים סיר. נתמן, הכוונה שהוא התכסה. He buried himself. מה ההבדל בין ללמוד בישיבה ולהיות תמון בישיבה? כולם מבינים את ההבדל? אז אפשר לדבר בהרבה רמות. מה מפריע להתמנה בישיבה? אפשר לדבר על הרבה דברים. ברור שהקשר הטכנולוגי שיש היום, שבן אדם מתקשר עם כולם, קורא מאמרים, עוסק בעולם הכללי גם מתוך הישיבה, זה קשה קצת, נכון? זה פוגע בהתמנה. אבל זה משהו אחד. ברור שהחיים הפיזיים מחוץ לישיבה פוגעים בזה, נכון? בן אדם יוצא לחנות. כן, אתם זוכרים פעם אנשים יצאו לחנויות. בן אדם נפגש עם אנשים, נפגש בפועל, יושב, מדבר שעה וחצי, שעתיים. אלו דברים שפוגעים בהתמנה, בהתמנה של הישיבה. טוב, אולי יש לנו הזדמנות השנה להיות יותר תמונים בישיבה, להיות שבת בישיבה, לא להיות מעורבים עם אנשים מחוץ לישיבה, כאילו לפחות בצורה חיה, ולנסות להפנים ולהעריך מה זה להיות תמונים בישיבה. אז זה א'. יש עוד משהו, וזה ממה שכתוב בפסוק, רשי אומר ככה. כתוב בפסוק, ויפגע במקום בילן שם כיווה השמש, ויקח מאבני המקום ביסם מרעשותיו, וישכב במקום ההוא. מה זה וישכב במקום ההוא? תכתוב. וישכב, והוא הלך לישון. רשי אומר ככה. לשון מיות, באותו מקום שכב, אבל י' ד' שנים, ששימש בבית עבר, לא שכב בלילה, שהיה עוסק בתורה. י' ד' שנים לא שכב בלילה. מה הפירוש? הוא לא הלך לישון 14 שנים? אנחנו יודעים, גמרא מפורשת, בן אדם שאומר נדר שהוא לא ישן 3 ימים, זה נדר שב, נכון? לא, אין בן אדם שיכול לא לחיות, לא לישון 3 ימים. כנראה שההבדל הוא בין ללכת לישון ולהישכב. כולם צריכים לישון. השאלה היא אם בן אדם שוכב. אתה רואה בן אדם שוכב על המיטה שלו, נכון? הוא לא יושב, סתם. נמצא במיטה, מה הוא עושה? כלום, נכון? שוכב. זה הרעיון. To lie around. ושכיבה זה דוגמה לחוסר מס. בן אדם לא עושה כלום. נכון? בן אדם לא עושה כלום. יש סיפור על החזון איש שהשמש שלו סיפר שהוא ישב בחדר בחוץ ופתאום הוא שומע בום בחדר של החזון איש. הוא נכנס והוא מוצא שהחזון איש על הרצפה. שאל אותו, מה קרה? נפלת? זה. הוא אומר, תשמע, אני לומד כל לילה עד שלא נשאר לי כוח. שנשאר לי הכוח להגיע מהשולחן למיטה. הלילה למדתי קצת יותר מדי. אז לא נשאר לי הכוח להגיע למיטה, נפלתי באמצע. זה בן אדם שלא שוכב. הוא עובד, 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 עובד. נגמר לו הכוח, מגיע למיטה, יושב. אנחנו, זה חלק מהתרבות שלנו. To lie around. היה לי סיפור דומה שאני חייביתי עם הרשל שכטר, יש הכוח לדבי שמביא לנו את הספר. נכון, אוקיי. אני אמרו לי שאני צריך להתקשר לרשל שכטר בנושא מאוד חשוב. אוקיי. בסדר, צריך להתקשר אליו בנושא חשוב. אמרו לי להתקשר אליו בשעה 8:17 בתמוז. מה אתם עושים בשעה 8:17 בתמוז? בשעה 7, בערב. טוב, אני מתקשר אליו. הוא עונה, כן, יש משהו חשוב. אני לומד עם מישהו כרגע, אפשר אחר כך לדבר. אמרתי, בוודאי. אוקיי. אני שואל אותו, נו, מתי להתקשר אליך? הוא אומר, אני לומד עד סוף התענית. אמרתי, אוקיי. כמה זמן אחרי התענית להתקשר אליך? לחצי שעה, שעה? הוא אומר, לא. רבע שעה אחרי התענית, אני ללמוד שוב, לומד שוב. אמרתי, אוקיי. מתי אתה רוצה שנתקשר אליך? תגיד לי. הוא אמר, תשמע, זה הרבה שלא, לא, 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 לא סתם, הוא לא משוויץ. הוא אומר, תשמע, אני בעצם הערב... אני לומד עד שאין לי כוח, ואז אני יושן, אז אולי נדבר עכשיו. הוא עשה את החישוב שבעצם אין לו זמן, נכון? אין לו זמן שהוא לא לומד. ברור שיש כאן מסר של החשיבות של ניצול הזמן ללימוד. זה בוודאי נכון. וזה בוודאי נכון בישיבה. כי זה התרבות של הישיבה. ואמנם כתוב שיעקב עכשיו שכב, נכון? דווקא מהפסוק, הפסוק שמלמד שהוא לא שכב, מדבר על זה שהוא שכב. אבל בישיבה לא שכב. חשיבות ניצול הזמן בישיבה ללימוד. אבל יש פה אמירה כללית יותר. עד כמה בן אדם מנצל את הזמן שלו. וזה דבר מאוד חשוב. שבן אדם רואה כל שנייה שהוא חי, כשנייה שהוא צריך לנצל כדי לחיות. זה חשוב. בואו נלמד את זה מפרשת השבוע, שננצל את הזמן. כשלא נהיה בישיבה, כשנהיה בחוץ לארץ, נכון, מחוץ לישיבה, כמו יעקב. ובוודאי ובוודאי שאנחנו בישיבה. זה חלק מלהיות טמון בישיבה. אוקיי.